שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 274. טרה נובה, המשלחת המקוללת אל הקוטב הדרומי. חלק ב'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
רואלד אמונצן קיווה להיות האדם הראשון שיגיע אל הקוטב הצפוני. המסע שתכנן בעשור הראשון של המאה ה-20 היה ראשון מסוגו, אבל בר ביצוע. נורווגיה, מולדתו של אמונצן, שוכנת בקו רוחב כל כך צפוני עד שהפלגה למרכז הים הארקטי הייתה אמורה להיות עבורו כמו ביקור בבית של השכנים. שכנים שהשאירו את המזגן שלהם על מינוס 30 מעלות צלזיוס, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. אבל בשישה באפריל 1909 הכריזו כותרות העיתונים כי רוברט פירי, מהנדס בצי האמריקני, הקדים אותו והגיע ראשון אל הקוטב הצפוני. פירי זכה לקבלת פנים של גיבורים בשובו לארצות הברית, ואמונצן החליט לשנות כיוון. במקום צפונה, הוא ירד דרומה. עשרות שנים אחרי שוך החגיגות, החלו צצים סימני שאלה סביב הישגו של פירי. רישומי המפות של פירי היו במקרה הטוב מאופלים, ובמקרה הגרוע לא מדויקים כלל. אסטרונום שבחן את טכניקות ומכשירי הניווט שעמדו לרשותו של פירי, טען שהסבירות שהוא הצליח למצוא את הנקודה המדויקת של הקוטב נמוכה מאוד. חוקר בריטי מנוסה, שבעצמו ערך את המסע לקוטב הצפוני באמצעות מזחלת כלבים, ביקש וקיבל גישה מלאה לכל חומרי הארכיון מהמשלחת של פירי. גם הוא הגיע למסקנה שלא סביר שפירי מצא את הקוטב. בהינתן הרישומים המאופלים והמידע החלקי ששרד מהמשלחת, אי אפשר לומר בוודאות שפירי הגיע או לא הגיע לקוטב הצפוני. יש מי שעדיין מחזיקים בדעה שפירי היה הראשון שכבש את הנקודה הצפונית ביותר בכדור הארץ, אבל רוב ההיסטוריונים מסכימים שקשה עד בלתי אפשרי לאמת את טענתו של ההרפתקן האמריקני. מי שנחשב היום כאדם הראשון שהגיע בוודאות לקוטב הצפוני, הוא, תאמינו או לא, רואלד אמונצן. הוא הגיע לקו רוחב 90 צפון ב-1926, 17 שנה אחרי רוברט פירי. הוא לא ידע זאת באותו הזמן, אבל יש אפשרות מעשית מאוד שאמונצן היה גם האדם הראשון שהגיע לקוטב הצפוני. אבל ב-1909, בחושבו שהקוטב הצפוני כבר נכבש, אמונצן החל בהכנות למסע אל הקוטב הדרומי. הוא לא סיפר לאף אחד על תוכניותיו, לא למי שמימנו את המסע שלו, לא לעם הנורווגי, אפילו לא לצוות שלו עצמו. הוא חשש שהמשלחת תבוטל, ולכן שיתף במחשבותיו רק את חבריו הקרובים ביותר. רק כשהגיע ספינתו של אמונצן לפורטוגל, הודיע הרפתקן הנורווגי לצוותו לאן באמת מועדים פניהם. קפטן רוברט פלקון סקוט שמע לראשונה על תוכניותיו של אמונצן כשהיה במלבורן שבאוסטרליה ועסק בהכנות למסע שלו. הטלגרמה ששלח לו אמונצן הייתה תמציתית למדי. מעדכן אותך שהספינה שלי ממשיכה לאנטרקטיקה, אמונצן. סקוט, על פי התיאורים, רתח מזעם. אפשר להבין אותו. לפתע פתאום הפכה המשלחת שלו לקוטב ממסע גילוי ומחקר למרוץ. לאמונדסן כבר היה ניסיון עשיר שצבר במסעות מחקר לקוטב הצפוני. האינויטים, תושביו הילידים של חוג הקוטב הצפוני, שעימם בילה חורפים ארוכים, לימדו אותו טכניקות הישרדות שסייעו מאוד לחוקר הנורווגי. למשל, איך להיעזר בכלבים כדי לסחוב משחלות שלג כבדות. אחד מהלקחים החשובים מהמסעות הצפוניים היה המבנה הרצוי של ספינה שתביא אותם ליעדם. הפרם, ספינתו של אמונדסן, הייתה עשויה מעץ קשיח, וגופה הרחב והשטוח תוכנן מראש כדי להתמודד עם קרחונים צפופים, כמו אלה שקלעו את הטרה נובה של סקוט בים הדרומי ומנעו ממנו להתקדם במשך שבועות ארוכים. כשנתקלה הפרם בקרחונים שלחצו עליה מהצד, הכימורים המעוגלים של הגוף הרחב גרמו לספינה להתרומם מעל הקרחון במקום להתחפר בתוכו. ההפלגה מנורווגיה לאנטרקטיקה ארכה 5 חודשים, ואמונדסן נחת בחופי היבשת הדרומית ב-14 בינואר 1911, 10 ימים בלבד אחרי הטרה נובה. הבריטים והנורווגים הקימו את המחנות שלהם באותו האזור, פחות או יותר, על מדף קרח, קרחון גדול שבולט מהיבשה אל תוך הים, בשם מדף הקרח רוס, רוס אייס שלף. כחודש אחרי הנחיתה באנטרקטיקה, יצאו 6 מהאנשיו של סקוט מערבה מהמחנה שלהם, כדי לחקור את מדף הקרח הגדול, כשלפתע נתקלו במחנה של אמונדסן. המפגש בין הצוותים היריבים היה לבבי, אבל מביך משהו, קצת כמו לפגוש את האקס המיתולוגי של בת הזוג שלך. המפגש הבלתי צפוי הכניס ללחץ את 2 מפקדי המשלחות. אמונדסן נלחץ כשהוא הבין שרוברט סקוט הביא עמו לאנטרקטיקה מזחלות שלג ממונעות. סקוט היה מוטרד מכך שהחוקר הנורווגי הקים את המחנה שלו בנקודה שהייתה קרובה יותר לקוטב הדרומי בכמעט 120 קילומטרים מהמחנה שלו. אבל במבט לאחור, לא זו ולא זו היו הסיבות שהכריעו את המרוץ אל הקוטב. משחלות השלג הממונעות של סקוט התגלו כלא יעילות בתנאי מזג האוויר הקשים ונזנחו בשלב מוקדם יחסית, וגם אותם 120 קילומטרים לא שינו הרבה. הגורם שהשפיע יותר מכל על תוצאת המרוץ היה בסופו של דבר אופיים של סקוט ואמונדסן. באותו אופן שבו מאמן של קבוצת כדורגל מעצב את הקבוצה שלו ואת טקטיקת המשחק שלה סביב מבנה האישיות שלו, הגנתי, התקפתי, טקטי או פרוע, כך גם המשלחות של סקוט ואמונדסן שיקפו במידה רבה את מבנה האישיות של מנהיגיהן. למשל, כבר סיפרתי לכם בפרק הקודם על נטייתו של סקוט להסתמך בהחלטותיו על ניסיון העבר של שקלטון, יריבו המושבע. לדוגמה, הוא השתמש בסוסי פוני כיוון ששקלטון השתמש בהם במשלחת שלו, וגם ההחלטה לבחור רק בסוסי פוני לבנים נבעה מכך ששקלטון האמין שפונים לבנים חזקים ועמידים יותר משום מה מפונים שחורי שיער, גם אם לא הייתה לכך סיבה רציונלית. בנוסף, לצי הבריטי, שסקוט היה בשר מבשרו, הייתה מסורת רבת שנים של שיתוף פעולה עם הממסד המדעי הבריטי, ולכן סקוט הציב את המחקר המדעי כחלק ממטרותיה המוצהרות של המשלחת שלו. להחלטה הזו הייתה השפעה ברורה על הלוגיסטיקה והתכנון של המשלחת, כמו למשל כמות האנשים שהביא איתו סקוט על סיפונה של הטרה נובה. רואלד אמונדסן, לעומת זאת, הגיע מרקע שונה לחלוטין, וניחן באופי שונה לחלוטין מזה של יריבו. אמונדסן נולד ב-1872 למשפחה של אנשי ים נורווגים. לכל גבר נצר למשפחת אמונדסן הייתה ספינה משלו, או לכל הפחות פיקד על ספינה של מישהו אחר. אבל אחרי 3 בנים ימאים, אמו של רואלד התעקשה שלפחות הבן הרביעי יפנה לקריירה שונה וקצת פחות מסוכנת, וכך בילה רואלד הצעיר את רוב שנות נערותו בלימודים שהכינו אותו לבית הספר לרפואה. אבל לרואלד היו פנטזיות אחרות לגמרי. הוא רצה להיות הרפתקן, חוקר נועז של ארצות לא נודעות. גיבור ילדותו היה פרידטוף ננסן, החוקר הראשון שחצה את גרינלנד על מדלשי סקי. הוא הוקסם מדמותו המיתולוגית של סר ג'ון פרנקלין, ההרפתקן הבריטי שבאמצע המאה ה-19 הוביל משלחת מחקר לקוטב הצפוני, משלחת שבה מצאו פרנקלין וכל 134 אנשי צוותו את מותם. אמונסן התמיד בלימודי הרפואה מתוך כבוד לאמו, אבל כשזו הלכה לעולמה, כשרואלד היה בן 21, מיהר הנורווגי הצעיר לעזוב את האוניברסיטה ולהחליף את החלוק הלבן בכובע מלאכים. המהירות שבה נטש אמונסן את לימודי הרפואה אחרי מותה של אמו מלמדת אותנו משהו על אופיו. אנחנו בהחלט יכולים להזדהות עם ההחלטה שלו ללכת בעקבות חלומו הגדול, אבל אני חושב שרובנו היינו חושבים פעמיים, או לכל הפחות מתלבטים קצת, לפני שהיינו מחליטים ללכת נגד רצונה של אמנו האהובה, ועוד זמן קצר כל כך אחרי מותה. אמונסן לא חשב פעמיים, והנחישות הקרה וחסת הרחמים הזו הייתה מאפיין בולט מאוד באישיותו. אפשר לומר שאמונסן הוא המייקל ג'ורדן של משלחות המחקר לכתבים. דומיננטי, מוכשר, ידען גדול לגבי כל פרט ופרט של המשימה, מחושב וקר רוח. אחד שיעשה כל מה שצריך ולא משנה המחיר כדי להשיג את מטרתו. התכונות האלה לא תמיד הפכו אותו לאדם נוח לבריות בלשון המתה. למשל, כשיצאו בפעם הראשונה למסע הרגלי ממחנה הבסיס אל הקוטב הדרומי, אחד מאנשי הצוות, יוהנסן שמו, התנגד וטען שעדיין מוקדם מדי לצאת דרומה ושכדאי לחכות עוד מספר ימים למזג אוויר טוב יותר. אמונסן התעלם מההצעה הזו, הם יצאו לדרך אבל בתוך זמן קצר גילו שאכן מזג האוויר היה עדיין מסוכן מדי, בדיוק כפי שחזה יוהנסן. הם הסתובבו וחזרו לבסיס, אבל העובדה שיוהנסן צדק לא מנעה מאמונסן להעניש אותו על מה שהוא ראה כחוסר נאמנות או קריאת תגר על מנהיגותו. בפעם השנייה שהם יצאו לקוטב, יוהנסן נשאר מאחור. יוהנסן מעולם לא דיבר עם אף אחד על האירוע הזה, אבל קרוב לוודאי שהאכזבה העצומה שחש בעקבות החלטתו של אמונסן הייתה חלק מהסיבה לכך שלקה בדיכאון עמוק, וכשחזרה המשלחת לנורווגיה, יוהנסן התאבד בירייה. אבל אותו ריחוק וקור רוח מחושב שהפך את אמונסן לאדם כל כך נוקשה ולא תמיד נעים, הם גם אלה שהעניקו לו יתרון במרוץ אל הקוטב. למשל, בניגוד לסקוט, אמונסן לא בא לחקור את אנטארקטיקה ולא הביא איתו מדענים במשלחת, כל מה שעניין אותו זה להגיע לקוטב ראשון וכל ההכנות היו בהתאם. אולי הדוגמה הבולטת ביותר לרציונליות המחושבת של אמונסן היא האופן שבו הוא השתמש בכלבים במסע אל הקוטב. כאמור, אמונסן למד את רזי השימוש בכלבים מהאינואיטים בקוטב הצפוני. בזמן שהבריטים צעדו בכבדות בשלג לצד הפונים שלהם, הכלבים של הנורווגים סחבו את המזחלות ואנשי הצוות רק אחזו בהן והחליקו אחריהן על מגלשיים. בנוסף, הכלבים היו הרבה יותר טובים מסוסי הפוני בטיפוס על קרחונים, עובדה שאפשרה למשלחת הנורווגית לחצות את רכס ההרים בקלות רבה יותר ולנוע בנתיב הישיר ביותר אל הקוטב. אבל בנובמבר של 1911, כשסיימה המשלחת של אמונסן לחצות את רכס הערים, וכעת רק מישור שטוח ורחב עמד בינם ובין הקוטב, הם כבר לא היו צריכים כל כך הרבה כלבים כדי לסחוב את המזחלות. וכך, אחרי ששירתו אותו נאמנה במשך כמעט שנה וחצי, הורה רואלד אמונסן לצוות שלו לשחוט מחצית מהכלבים. אנשי המשלחת היו אחוזים באווירת נחאים, ואפשר להבין אותם. אבל אמונסן, הקר והמנותק, לא התרגש מהסנטימנטליות. נהפוך הוא. הוא הורה לכל אחד מהאנשים לשחוט את הכלב שלו, וכך הכלבים החלשים ביותר הומתו, ובשרם ניתן לכלבים החזקים יותר. השם שניתן לנקודה בה שחטו הנורווגים את כלביהם היה האיטליז. אני חושב שרובנו היינו מוצאים את הרעיון של שחיטה סיטונאית של כלבים, ועוד שחיטה מתוכננת מראש, די קשה לעיכול. אבל מייקל ג'ורדן לא היה נעשה מייקל ג'ורדן, ואמונסן לא היה הרפתקן מוצלח כל כך, אלמלא אופיו הקר והמחושב. אנחנו יכולים לא לאהוב את ההחלטה שלו להרוג מחצית מהכלבים, אבל אי אפשר להתווכח עם ההיגיון הרציונלי שמאחוריה. בשעה 3 אחר הצהריים, ב-14 בדצמבר 1911, אחרי קצת יותר מ-30 יום של מסע כמעט נטול תקלות, הגיע אמונצן אל הקוטב הדרומי. אמונצן התעקש שכל אנשי הצוות יוחזו יחד בדגל הנורווגי, בזמן שנעצו אותו בקרח הקשה. הם הקימו אוהל ואפילו השאירו כפפות ספר עבור הבריטים שיגיעו אחריהם. כשסקוט וארבעת אנשי הצוות שלו הגיעו לקוטב הדרומי 5 שבועות מאוחר יותר, אמונצן ואנשיו כבר כמעט והספיקו לחזור למחנה הבסיס.
הנורווגים הקדימו אותנו והגיעו ראשונים אל הקוטב. זו אכזבה נוראית, וליבי נחמץ עבור אנשי הנאמנים. שוחחנו ארוכות על אשר בליבנו, אבל אין פנאי לחלומות בהקיץ. המסע החזרה יהיה בוודאי מתיש.
כשצוותו של אמונצן הגיע אל הקוטב הדרומי, הם התייצבו לצילום קבוצתי. עומדים בגב זקוף וגאה לפני הדגל הנורווגי המתנוסס ברוח. גם סקוט ואנשיו הצטלמו צילום קבוצתי, אבל חיוכים לא תמצאו בתמונה הזו. רק פנים קפואות של אכזבה והתפכחות כואבת. דמיינו לעצמכם את הדבר הגדול ביותר שתעשו אי פעם בחייכם, הדבר שלשמו עמלתם וסבלתם במשך שנים, מחליק מידיכם ברגע האחרון ממש. אלוהים אדירים, כתב סקוט ביומנו ביום שלמוחרת, המקום הזה נורא והיום גם ככה, על אחת כמה וכמה כשהתאמצנו קשה כל כך כדי להגיע אליו, ולא זכינו להיות הראשונים. וברגע הזה, אולי הרגע הקשה ביותר בחייהם, היה עליהם לצאת לדרך למסע של 900 קילומטרים בחזרה הביתה. 900 קילומטרים, רק כדי לתת לכם קנה מידה, זה בערך המרחק בין תל אביב ובגדד שבעיראק. את כל זה ברגל, בקור הנורא של הטונדרה האנטרקטית.
הלו אביב.
היי דור, מה עניינים?
בסדר, מה המצב? שמע, הפודקאסט הזה שאתה עושים משהו, קיצר, איך אתה מקשיב לדבר הזה?
נו, שטויות. תקשיב, אתה מוריד את קאסטבוקס, אבל רק את הגרסה החינמית, כן? ואז אתה פותח את הסיידבר, נכנס לסטינג של האפליקציה, ואז אתה מעתיק את ה-RSS של PCB לתוך השדה של הג'אווה.
ג'אווה.
ואל תשכח לסמן את הצ'קבוקס של הפרוקסי, אחרת הוא לא יעשה לך אפדייט לקונפיגריישן. ואז אתה נכנס לסרצ' אנג'ן, משנה את ה-UI לפילטר של הווי-פיי.
עזבו אתכם מלהסתבך. הורידו את האפליקציה של עושים היסטוריה. כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, במקום אחד, עם התכונות המתקדמות ביותר, כולל ההזנה במהירות כפולה, עדכון אוטומטי ועוד. אפשר להזין גם לכל הפודקאסטים האחרים, מישראל ומהעולם. חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד. אפליקציית עושים היסטוריה. ככה מקשיבים לפודקאסטים היום.
ואז אתה מסובב את הבורג השמאלי, שני סיבובים נגד כיוון השעון, חותך את הקבל האדום, לא הירוק, כן? ולוחץ פליי. זה הכל. דור? דור? אתה פה? דור?
ה-23 בינואר. ווילסון גילה שאבנס סובל מכוויות קור באפו. האף היה לבן וקשה. עצרנו למנוחה ב-6:45 דקות. היה קשה להקים את האוהל, אבל עכשיו די נעים. אין ספק בכך שאבנס במצב גרוע. אצבעותיו מכוסות ביבלות חמורות, ואפו סתום לגמרי. הוא כעוס ועצבני, וזה לא סימן טוב.
כשהגוף האנושי נחשף לקור קיצוני, כמו הקור של החורף האנטרקטי, התגובה שלו היא מעין תהליך הדרגתי שהולך ומחריף ככל שעובר הזמן, והחשיפה לקור ממשיכה. השלב הראשון הוא רעידות. הגוף מנסה לייצר חום באופן עצמאי באמצעות קיבוץ ושחרור מהירים של השרירים. קצב הלב וקצב הנשימה עולים בהתאם. אם החום שיוצרות הרעידות לא מספיק, או אם החשיפה לקור הקיצוני לא מפסיקה, כלי הדם בידיים, האוזניים והאצבעות מתכווצים, וזרימת הדם לאיברים האלה פוחתת. מדוע? כיוון שהאיברים הבולטים האלה הם בדרך כלל האיברים החשופים ביותר לקור, והדם שעובר בהם מתקרר מאוד, ואז האיברים הפנימיים החיוניים, כגון הלב, הריאות והמוח, נמצאים בסכנת התקררות. אבל אם הקור לא מפסיק, אותם איברים חיצוניים בולטים וחשופים לקור, שעכשיו גם אין בהם הרבה דם שיחמם אותם, מתחילים, פשוטו כמשמעו, לקפוא. כפייה כזו, או בשמה המוכר כפיית קור, frostbite, היא תהליך הרסני ביותר לרקמות. כבישי הקרח שנוצרים בתוך התאים קוראים את דפנות התא והורגים אותו. אם לא נעצור את תהליך הכפייה, המשמעות היא הרס בלתי הפיך של הרקמות עד כדי נמק מוחלט. לכן, אם הקור הקיצוני ממשיך, הגוף נכנס למעין מצב חירום ומנסה להציל את האיברים הבולטים באמצעות הזרמה של דם חמים מהאזורים הפנימיים של הגוף אל השכבות החיצוניות. כלי הדם בשכבות החיצוניות מתרחבים וקצב זרימת הדם אליהם גובר. אנחנו נחווה את זה כתחושה של בערה על האור, מעין קור לוהט שכזה. מי שקפץ פעם לתוך מי מעיין קפואים בשמורת טבע בצפון, ודאי יודע בדיוק למה אני מתכוון. אבל כאן נוצרת בעיה. חימום השכבות החיצוניות של הגוף בא על חשבון שמירת הטמפרטורה התקינה של האיברים הפנימיים, שגם היא חיונית. ולכן, אם הקור האז ממשיך, הגוף נכנס למעין לולאה ללא מוצא. רגע אחד הוא מרחיב את כלי הדם החיצוניים כדי לשמור על האיברים הבולטים, ורגע אחר כך הוא מצר אותם כדי לשמור על האיברים הפנימיים, וכך הלאה והלאה. אותו קיבוץ והרחבה מחזורים של כלי הדם מכונה תגובת הנטינג. ככל שהגוף מאבד עוד ועוד חום, הטמפרטורה של האיברים הפנימיים יורדת, תופעה שמכונה היפותרמיה, או תת חום בעברית. כשטמפרטורת הגוף יורדת אל מתחת ל-32 מעלות, אנחנו נכנסים לאזור המסוכן. התסמינים הראשונים הם בלבול, אדישות וחולשה, יחד עם פגיעה בקואורדינציה וביכולת הדיבור. השלב הבא הוא ערפול הכרה, ואז עיבוד הכרה, ולבסוף מוות. אדגר אבנס, אחד מחמשת חברי המשלחת הבריטית, וחברו הטוב ביותר של סקוט, היה הראשון לחוות את התהליך המענה והכואב של היפותרמיה.
ה-1 בפברואר. אצבעותיו של אבנס במצב רע מאוד. שתי ציפורניים כבר נפלו, וכמה יבלות התפוצצו. ה-14 בפברואר. אין דרך להתעלם מהעובדה שמצבנו לא טוב. הכי גרוע הוא אבנס, שגורם לנו לחרדה עמוקה. הבוקר הוא חשף בפנינו יבלת ענקית בכף רגלו. היא גרמה לנו לעיכוב בצעידה כשנאלצנו לעצור כדי לסדר מחדש את נעלי השלג שלו. לפעמים אני חושש שהמצב של אבנס הולך ומדרדר. ה-16 בפברואר. אנחנו חושבים שאבנס סובל מהתמוטטות עצבים. האישיות הרגילה ומלאת הביטחון העצמי שלו השתנתה לגמרי.
ב-17 בפברואר ידו של אבנס הייתה מכוסה בכוויות קור חמורות, והוא כמעט שלא יכל להזיז אותה. ראשו היה מכוסה חבלות, תוצאה של מספר נפילות קשות על הקרח.
יום היום ונורא. אבנס התעורר משינה ארוכה ונראה קצת טוב יותר. כמו תמיד, הוא הכריז שהוא מרגיש נפלא. התחלנו לצעוד, אבל אחרי כחצי שעה נעלי השלג שלו נפלו, והוא נאלץ לעזוב את המסחלת. הקרקע איומה, והשלג הרך שנפל לא מזמן סותם את המגלשיים והנעליים שלנו בכל צעד. עצרנו אחרי שעה בערך, ואבנס הצטרף אלינו שוב, אבל מאוד לאט. חצי שעה לאחר מכן הוא שוב נעצר מאותה הסיבה. דרבנתי אותו להמשיך ללכת מהר ככל שיוכל, והוא הסכים בעליצות הרגילה שלו. המשכנו קדימה כשכל אנשי הצוות הנותרים נאלצים למשוך את המזחלת בזיעה רבה. בשלב מסוים עצרנו לארוחת צהריים, וראיתי שאבנס נמצא הרחק מאחורינו. בתחילה לא ראיתי סיבה לדאגה. הכנו תה ואכלנו את האוכל שלנו. אבל אחרי הארוחה, כשאבנס עדיין לא הגיע, התחלנו לחפש אותו. בשלב הזה כבר היינו מודאגים, וארבעתנו חזרנו אחורה כדי לחפש אותו. אני הייתי הראשון להגיע אליו, ונדהמתי כשראיתי את הבחור המסכן. הוא היה על ברכיו, בגדיו היו מפוזרים לכל עבר, ידיו החשופות היו מלאות בכוויות קור ומבט פרוע בעיניו. שאלתי אותו מה קרה, והוא ישיב לי בדיבור איתי שהוא לא יודע ושהוא חושב שאולי הוא יתעלף.
זו תופעה משונה שאפשר למצוא אצל בערך אחד מכל ארבעה אנשים שסובלים מהיפותרמיה. הם מורידים את הבגדים מעליהם ולעיתים נשארים ערומים לגמרי. מדוע? אין לדעת. יש מי שמעריכים שבמסגרת ערפול החושים שמופיע בשלבים האחרונים של ההיפותרמיה, המוח המבולבל מפרש את הקור הקיצוני כחום קיצוני, והאנשים הקפואים מתפשטים בניסיון לקרר את עצמם.
הקמנו אותו על רגליו, אבל אחרי שניים או שלושה צעדים הוא נפל שוב. הוא היה בהתמוטטות מוחלטת. ווילסון, באוורס ואני הלכנו להביא את המזחלת, ואוטס נשאר איתו. כשחזרנו, הוא כבר איבד את הכרתו. הבאנו אותו אל תוך האוהל. הוא הלך לעולמו בדממה ב-12:30 בצהריים.
חוסר המזל שפקד את סקוט וצוותו לא הסתיים כשאדמונסן הקדים אותם במרוץ אל הקוטב. בדרכם חזרה הם נלכדו במזג אוויר קשה יותר משאיש מהם יכול היה לצפות. כשהחלו את המסע שלהם חזרה צפונה בשלהי ינואר 1912, היו לפניהם כמה חודשי הליכה, אבל החורף האנטרקטי היה אמור להתחיל רק בסביבות אפריל. לרוע מזלם עם זאת, הטמפרטורות החלו לצנוח בחדות חודש שלם לפני הזמן. בלילה שבין ה-26 וה-27 בפברואר, מינוס 27 מעלות צלזיוס הפכו לפתע למינוס 38 מעלות, ונשארו ככה. סקוט ואנשיו המשיכו במסע הרגלי שלהם במה שהיה הלכה למעשה החורף האנטרקטי. בריאותם של אנשי הצוות, המדוכדכים וכאובים בעקבות מותו של אבנס, הלכה והידרדרה בהדרגה. גם רגליו של לורנס אוטס החלו סובלות מכוויות קור.
החמישה במרץ. אני מצטער לכתוב שהעניינים הולכים מדחי אל דחי. אפשר לראות את זה על כולנו, אבל בעיקר על אוטס, שהרגליים שלו במצב היום. אחת מהן התנפחה באופן משמעותי במהלך הלילה, והוא צולע מהבוקר. אנחנו במרחק של 8 קילומטרים ממצבור המזון הבא שלנו. האוכל שלנו כמעט ואזל, והחייל המסכן אוטס כמעט גמור. זה כל כך פתטי, בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות כלום כדי לעזור לו. חוששני שעוד קצת אוכל חם בקושי יעזור לו, אם בכלל. ווילסון, הרופא, מקריב את עצמו כדי להציל את רגליו של אוטס, אבל אנחנו לא יכולים לעזור אחד לשני. לכל אחד מאיתנו יש מספיק בעיות משל עצמו. אנחנו מתאמצים מאוד לסחוב את המזחלת הכבדה, והרוח הקפואה חודרת דרך הבגדים שלנו. כל האחרים משתדלים לשמור על מצב רוח טוב כשאנחנו בתוך האוהל. אנחנו נחושים להמשיך את המסע הזה עד סופו, מעודדים ונמרצים, אבל זו עבודה כל כך קשה, הקשה ביותר שחווינו אי פעם בחיינו, לזחוב את המזחלת שעות ארוכות ולראות כמה שההתקדמות שלנו כל כך איטית. אנחנו יכולים רק לבקש, אלוהים, עזור לנו.
לורנס אוטס הרוויח את מקומו במשלחת לקוטב בעיקר בזכות העיקשות והקשיחות שלו. בפרק הקודם סיפרתי לכם איך כקצין סירב אוטס להיכנע פעמיים גם כשהקרב נראה אבוד לגמרי. הוא היה מסוג האנשים שימשיכו להילחם גם אחרי שספגו מכות איומות וגם כשנדמה שאפסה כל תקווה. ואכן, גם אחרי שכוויות הקור הקשות גרמו לרגלו השמאלית להתנפח כמו בלון, אוטס המשיך לצעוד עם כולם עד שזה היה בלתי אפשרי מבחינה פיזית. הכאבים העזים קראו אותו לגזרים מבפנים, אבל חיצונית הוא המשיך לשמור על מצב רוח מרומם. אבל כששתי הרגליים ושתי הידיים שלו חדרו מלתפקד, גם כוח הרצון האדיר של אוטס אזל.
ה-11 במרץ. אני חושב שאוטס קרוב לסוף. מה נעשה, הוא או אנחנו? רק אלוהים יודע. שוחחנו על כך אחרי ארוחת הבוקר. הוא בחור אמיץ ומבין את המצב אליו נקלע. הוא ביקש את הצעתנו, אבל אף אחד לא יודע מה לומר, פרט להמשיך ולהפציר בו, להמשיך לצעוד כל עוד הוא יכול.
בהבינו שהמצב הקשה שלו מסכן את חייהם של חברי הצוות שלו, שבעצמם היו במצב גרוע, אוטס ניצל את הגרם האחרון של כוח הרצון שנותר לו, למעשה אחד אחרון של הקרבה הירואית.
יום שישי, ה-16 במרץ, או יום שבת, ה-17 במרץ, איבדתי את תחושת הזמן, אבל נראה לי שזה יום שבת היום. טרגדיה. בארוחת הצהריים לפני יומיים, אוטס המסכן אמר שהוא אינו מסוגל להמשיך עוד. הוא הציע שנשאיר אותו מאחור בסק השינה שלו. לא יכולנו להביא את עצמנו לעשות את זה, והפצרנו בו שימשיך ללכת. למרות מצבו הקשה, הוא המשיך לצעוד עוד כמה קילומטרים נוספים. כשהגיע הערב, מצבו התדרדר עוד יותר, וכולנו הבנו שהסוף קרוב. אני רושם את הפרטים הבאים לטובת מי שימצא את היומן הזה. מחשבותיו האחרונות של אוטס היו על אמו, אבל ממש לפני כן הצהיר שהוא שמח ביודעו שהגדוד שלו התגאה בו על הדרך שבה מצא את מותו. אנחנו כולנו יכולים להעיד על גבורתו העילאית. הוא סבל כאבים איומים במשך שבועות ארוכים ללא מילה אחת של תלונה. הוא לא ויתר, לא הסכים לוותר על התקווה עד הרגע האחרון ממש. הוא ניחן בנפש אמיצה. זה היה הסוף. הוא הלך לישון וקיווה שלא להתעורר, אבל אתמול בבוקר התעורר בכל זאת. בחוץ נשבה סופת שלגים עזה. הוא אמר לנו, אני רק יוצא החוצה. יכול להיות שאתעכב קצת. הוא יצא אל הסופה, ומאז לא ראינו אותו. ידענו שאוטס המסכן הולך אל מותו, ולמרות שניסינו להניעו מכך, ידענו גם שזה מעשה של אדם אמיץ וג'נטלמן אנגלי. אנחנו מקווים שאם נמצא את מותנו, נעשה זאת באותה הגבורה. נראה לי שהסוף כבר לא רחוק.
חברי הצוות הנותרים, סקוט, ווילסון ובאוורס, חולים וסובלים, כל אחד בדרכו, המשיכו קדימה. הם איבדו שני אנשים, וסופת השלגים שסערה סביבם הייתה הקשה ביותר מכל אלה שפקדו אותם עד עכשיו. מצבוע המזון הבא שלהם היה במרחק של כ-40 קילומטרים. פעם, בתחילת המסע, מדובר היה ביומיים של צעידה. אבל עכשיו, במצבם הנוכחי, נדמה היה שזה מרחק בלתי אפשרי. רישומי יומנו של סקוט הלכו ונעשו קצרים יותר ויותר ככל שחלפו הימים.
18 במרץ. המזל הרע ממשיך לרדוף אותנו, אבל אולי יהיה בסדר. הרוח מכה בנו מלפנים, והיינו חייבים להפסיק את הצעידה. הטמפרטורה היא מינוס 37 מעלות צלזיוס. אף בן אדם לא יכול לעמוד בכך. אנחנו מותשים לחלוטין. הרגל הימנית שלי הלכה. איבדתי כמעט את כל האצבעות. לפני יומיים עוד הייתי בעליהן הגאה של שתי רגליים טובות. אלו הסימנים המבשרים את נפילתי. כמו אידיוט, הרבבתי כפית של אבקת קארי עם אבקת השומן והחלבון שלי, וזה גרם לי לקלקול כאבה חמור. הכאב האז החזיק אותי ער כל הלילה. כשהתעוררתי, הרגשתי שאני גמור. הרגל שלי הלכה, ואפילו לא שמתי לב. ככה זה, אתה מזניח משהו רק קצת, עכשיו יש לי רגל שאני ממש לא רוצה לחשוב עליה. המצב של באוורס קצת יותר טוב, אבל לא בהרבה. האחרים נראים בטוחים בכך שנצליח לסיים את המסע, או שאולי הם רק מעמידים פנים, אני לא יודע. 19 במרץ. היום יצאנו לדרך כרגיל. המזחלת ממש ממש כבדה. אנחנו בערך 30 קילומטרים מהמצבור הבא, ונגיע לשם בעוד 3 ימים. איזו התקדמות. יש לנו מזון לעוד יומיים, אבל הדלק לחימום בקושי יספיק לעוד יום. הרגליים של כולנו במצב גרוע. ווילסון במצב הכי טוב. הרגל הימנית שלי במצב נורא, השמאלית בסדר. אין סיכוי שהרגל תחלים אם לא נצליח להכניס לעצמנו קצת מזון חם. קריטה של הרגל זה הדבר הטוב ביותר שאני יכול לקוות לו כעת. אבל אם הבעיה תתפשט לשאר הגוף? זו שאלה רצינית. מזג האוויר לא משאיר לנו סיכוי.
ב-21 במרץ, עם רגליים נפוחות וסופה אדירה משתוללת סביבם, לא נותרה לצוות ברירה אלא להתחפר בתוך האוהל שלהם. כל מה שנותר להם כעת הוא לקוות שמזג האוויר ישתפר מספיק כדי שיוכלו להגיע למצבור המזון. הרשומות היומיות ביומנו של סקוט, שפעם היו ארוכות ומפורטות, הצטמצמו כעת לכדי משפטים בודדים.
יום חמישי, 22 או 23 במרץ. סופת השלגים גרועה כתמיד. ווילסון ובאוס לא מסוגלים לזוז. סיכוי אחרון מחר. אין דלק, רק יום או יומיים של מזון. הסוף ודאי קרוב.
במשך שבוע שלם נותרו חברי הצוות לכודים באוהלם. סקוט איבד את היכולת, או אולי את כוח הרצון, לכתוב ביומן. ואז, לבסוף, כששכב בסק השינה לצידם של שני חבריו הנותרים, רשם את מילותיו האחרונות.
יום חמישי, ה-29 במרץ. מאז ה-21 בחודש הרוח נושבת ממערב ודרום מערב ולא פסקה. ב-20 בחודש היה לנו מספיק חומר בעירה לשתי כוסות תה כל אחד ומזון לעוד יומיים. בכל בוקר היינו מוכנים לצאת לדרך אל המצבור, 20 קילומטרים מאיתנו, אבל מחוץ לפתח האוהל כל מה שאפשר לראות הוא סופה משתוללת. אני לא חושב שיש לנו למה לקוות יותר. ננסה לסחוב עד הסוף, אבל אנחנו נעשים חלשים יותר ויותר, והסוף כנראה קרוב. חבל, אבל לא נראה לי שאוכל לכתוב עוד. אר סקוט. למען השם, שימרו על אנשי המשלחת שלנו.
סקוט ואנשיו היו רחוקים רק כ-11 קילומטרים ממצבור המזון הבא שהיה עשוי להציל את חייהם. מעניין להרהר בהשפעה הפסיכולוגית שהייתה לתבוסה במרוץ על סקוט ואנשיו. מי יודע, אולי אם הם לא היו סופגים את המהלומה הנפשית הקשה הזו, אם במקום דגל נורווגיה הם היו נועצים את דגל בריטניה ראשון באדמת הקוטב, אולי זה היה נותן להם את הכוח לשרוד את המסע חזרה. אולי זו סתם רומנטיקה ריקה מתוכן. לעולם לא נדע. בכל יום שחלף, אנשי המשלחת שהמתינו לסקוט וצוותו במחנה הבסיס, הלכו ונעשו מודאגים יותר. כבר בינואר יצאה משלחת ראשונה אל אחד ממצבורי המזון המרכזיים שסקוט היה אמור לעבור דרכם. משלחת נוספת יצאה בפברואר, אבל כשירד החורף על אנטרקטיקה והטמפרטורות החלו לצנוח, נאלצו המחלצים לחזור לבסיס האם. רק בסוף אוקטובר, כמעט חצי שנה לאחר מכן, השתפר מזג האוויר מספיק כדי שאפשר יהיה לצאת למשלחת חיפוש נוספת. ב-12 בנובמבר 1912 מצאו המחלצים את האוהל של סקוט, קבור למחצה בתוך השלג. בפנים, שכובות זו לצד זו, היו גופותיהם הקפואות של הנרי באוורס, אדוארד ווילסון וקפטן רוברט פלקון סקוט. כך תיאר ביומנו אחד המחלצים את המחזה שגילה בתוך הרועל. ציטוט, הכפור הפך את אורם של המתים לצהוב ושקוף, ומעולם לא ראיתי משהו כל כך נורא בחיי. נראה שסקוט סבל קשות עד הרגע האחרון, בעוד שהשניים האחרים הלכו לעולמם בשנתם. סוף ציטוט. האוהל שבו מצאו את מותם היה גם מקום קבורתם של סקוט ואנשיו. אנשי צוות החילוץ מוטטו את האוהל על הגופות שבו וקברו אותו תחת השלג. מאוחר יותר הקימו צלב גדול על פסגת אחד ההרים לזכרם של גיבורי הטרה נובה. כשהגיעו החדשות אודות מותו של סקוט והתבוסה הבריטית במרוץ על הקוטב הדרומי, אבל כבד ירד על הממלכה הבריטית, ודמותו של סקוט כגיבור טרגי התקבעה בתודעה הציבורית. מעניין לציין שהעיסוק בסיפור המרוץ, המסע המפרך והמוות הטרגי דחק הצידה את ההישגים המדעיים של משלחת הטרנובה שהיו לא מבוטלים בזכות עצמם. 12 המדענים שהתלוו אל המשלחת ובילו חודשים ארוכים במחקר מדעי חזרו צפונה עם שלל עשיר של תגליות וממצאים מרתקים. כ-2,100 דגימות של בעלי חיים וצמחים, שמתוכם לפחות 400 לא היו מוכרים למדע עד אז. סקוט עצמו, כפי שסיפרתי קודם, ראה במחקר המדעי מטרה מהותית וחשובה מאוד של המשלחת, אולי לא פחות מעצם ההגעה לקוטב הדרומי. העדות החזקה ביותר לכך היא העובדה שבתוך האוהל, לצד גופותיהם של סקוט, באוס ווילסון, גילו המחלצים גם גוש סלע גדול במשקל של 18 קילוגרמים. סלע שהכיל בתוכו מאובן של צמח קדום, שרח שצמח באדמת אנטרקטיקה לפני כ-250 מיליוני שנים. השרח הזה יכול היה לצמוח רק בסביבה טרופית, ולכן היווה מאובן עדות דרמטית לתיאוריה שהייתה אז בחיתוליה, לפי האנטרקטיקה הייתה בעבר הרבה יותר צפונית מכפי שהיא היום. סקוט ואנשיו ראו חשיבות כל כך גדולה בהבאת המאובן הזה לידיעת המדענים, עד שהמשיכו לסחוב בהם את הסלע הגדול הזה, גם כשהם היו כבר קרובים למוות, וכל צעד קדימה היה הסבל בהתגלמותו. גם ההישג המרשים של רואלד אמונסן הוא אפל מעט על ידי הטרגדיה הגדולה של סקוט, אבל הוא התקבל בארצו כגיבור, וספרים וסרטים רבים נעשו על פועלו. בשנים שאחרי המסע לקוטב הדרומי, לא הפסיק אמונסן לצאת למשלחות מחקר נועזות, כולל שימוש חלוצי בספינות אוויר, צפלינים ומטוסים שהיו אז בראשית דרכם. ב-1928 יצאו אמונסן ומספר מלווים נוספים למסע חילוץ באזור הקוטב, תרים אחר ספינת אוויר שהתרסקה. מטוסו של אמונסן נעלם בצפונה של נורווגיה, ומאוחר יותר נתגלו מספר שברים שהעידו על סופו העגום של הרפתקן המוכשר. ארנסט שקלטון, הצלע השלישית במשולש הגברי שהגדיר את העידן ההירואי של חקר אנטרקטיקה, ניסה את מזלו במספר יוזמות עסקיות אחרי שחזר מהדרום, אבל כולן כשלו. שקלטון כבר כמעט וויתר על קריירת הרפתקנות שלו, אבל בסופו של דבר החליט לצאת למסע נועז נוסף ב-1914, להיות הראשון שיצליח לחצות את יבשת אנטרקטיקה ברגל מחוף אל חוף. מסע של למעלה מ-2,000 קילומטרים. סיפורה הדרמטי של המשלחת הזו, המשלחת האימפריאלית הטרנס-אנטרקטית, ראוי לפרק בפני עצמו. ספינתו של שקלטון, האנדורנס, נקלעה לתוך קרחון גדול שהטביע אותה, ושקלטון ואנשיו עברו תלאות מפרחות בים וביבשה עד שהצליחו לחלט את עצמם. שקלטון הספיק עוד לקחת חלק במלחמת העולם הראשונה, וב-1922 יצא בראש משלחת מחקר נוסף לאנטרקטיקה, אבל נפטר מהתקף לב עוד בטרם הגיע ליבשת. הוא זכור כיום בעיקר בזכות יכולות המנהיגות המרשימות שהפגין בכל אחת מהמשלחות שהוביל. רואלד אמונסן ורוברט סקוט היו אמנם יריבים בחייהם, אבל הם מונצחים היום יחד בשמה של תחנת המחקר האמריקנית אמונסן סקוט, שניצבת כבר קרוב ל-70 שנה בקוטב הדרומי. מקום שהפך לביתם של אלפי מדענים מכל רחבי העולם שחוקרים את אנטרקטיקה, וסמל לקדמה, מדע ועוצמתה של הרוח האנושית. זהו, עד כאן. את הפרק הזה ואת חלקו הקודם כתב נייט נלסון המוכשר, האיש שלנו במנהטן. מיד נמשיך עם עדכון על פודקאסט חדש שהשקנו השבוע, עושים נדלן, תשובות לשאלת עושים היסטוריה ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה.
רן, קום, קום, יאללה, צריך לעשות את הפרסומת לפנדה. נו, קום.
אמא, לא רוצה ללכת לבית ספר היום.
אוש, נו באמת, למה הם נתנו לו מזרן לניסיון? אני בחיים לא עושה יותר פרסומות למזרנים. טוב, נו, איפה הטקסטים? טוב, הפרק בחסות פנדה, המשיקה את panda.co.il, אתר אונליין לרכישת מזרן חלומי.
ZZZ.
מה? אתה ער? לא, זה לא יאמן. panda.co.il, אתר אונליין לרכישת מזרן חלומי ללא דמי משלוח ועם 100 לילות ניסיון. תחשבו על זה. כשאתם בוחרים מזרן, אתם בעצם בוחרים איך תבלו שליש מהחיים שלכם בחמש עד עשר השנים הבאות. כמה החלטות כל כך משמעותיות אנחנו מקבלים בדרך כלל? לא הרבה כנראה. אז קחו את ההחלטה הזאת ברצינות. פנדה מביאה את מהפכת הצרכנות בתחום המזרנים מארצות הברית לישראל. מזרני פרימיום, עשויים מחומרים מעולים ביותר, ומחירים משתלמים במיוחד.
ללא פערי תיווך.
ללא פערי... רגע! לא משנה. והכי חשוב, המזרן מגיע עד אליכם בתוך יום, אם אתם גרים במרכז, או עד שלושה ימים בשאר הארץ. ואתם יכולים לישון עליו במשך 100 לילות. לא אהבתם? פנדה יאספו מכם את המזרן, ללא עלות וללא שאלות. ואתם מקבלים את מלוא כספכם חזרה.
אין אותיות קטנות.
אין אותיות קטנות. רן!
מה? מה קרה? איזה חלום מוזר היה לי, את לא מאמינה.
לא חשוב. בקרו bpanda.co.il. פנדה, מזרן חלומי, ללא דמי משלוח ועם 100 לילות ניסיון.
עינב, ממתי את עושה פרסומות? לא עדיף שאני אקריא?
רן, תחזור לישון.
בתחילת החודש סיימנו לאסוף את התשובות שלכם לסקר המאזינים השנתי שלנו. יותר מ-1,600 איש ענו על השאלון. זה ממש לא מובן מאליו שהקדשתם מזמנכם כדי לתת לנו הערות לשיפור וביקורת בונה, ואני מעריך ומודה לכם מקרב לב על ההשקעה הזו. אנחנו עדיין עוברים על ההערות בצורה מסודרת, אבל כבר עכשיו אני מזהה כמה נקודות חשובות מאוד לשיפור, ואני והצוות כבר עשינו כמה ישיבות מערכת על הנושאים האלה, ואני מקווה מאוד שתראו את התוצאות המעשיות של הביקורת שלכם בשבועות הקרובים. פודקאסט חדש ברשת עושים היסטוריה, עושים נדלן, תוכנית חדשה בהגשת חגי גולן. חלקכם מכירים את חגי מעושים עסקים, שאותה הוא כבר מגיש קרוב לשנה, וחלקכם ודאי מכירים אותו עוד מקודם, כמי שהיה העורך הראשי של העיתון גלובס במשך למעלה מ-20 שנה. הקהל המיועד של התוכנית החדשה הוא כל מי שנושא הנדלן נוגע לו ברמה האישית והמעשית, בין אם באופן נקודתי, למשל מי ששוקל כרגע לקנות או למכור דירה, להשכיר דירה, מי שבונה בית או משפץ, ובין אם ברמה המקצועית המתמשכת יותר, כאנשי מקצוע בתחום, מתווכים, קבלנים, משקיעים וכדומה. עושים נדלן היא תוכנית מגזינית שתביא מגוון של תכנים. למשל, בפרק הראשון של התוכנית ננסה לברר מהו הזמן הטוב ביותר לקנות דירה. אלו תקופות במהלך השנה הן התקופות הכדאיות ביותר מבחינת הקונים. חגי משוחח על כך עם אוהד דנוס, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. בנוסף, יהיו לנו גם פינות מקומיות יותר שיתמקדו בערים או שכונות ספציפיות ברחבי המדינה, וגם פינות כלילות יותר. עושים נדלן זמינה בכל אפליקציות הפודקאסטים למיניהן, ובאפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, וכמובן גם באתר הבית שלנו, ranlevi.com. מה עוד חדש ברשת שלנו? בהתשובה עלה השבוע פרק ספיישל מיוחד, עושים גיים שואו. אני ודורון פישלר, ראש בראש, בתחרות של טריוויה בלתי שימושית בעליל. צוות המפיקים והאורחים שלנו התקילו אותי ודורון בסדרה של חידות, שאלונים, מרוצי ויקיפדיה, ועוד מגוון של הזדמנויות בשבילי לעשות מעצמי צחוק. אז אל תפספסו. בעושים תוכנה, חן פלדמן ועמית בנדו משוחחים עם זוהר זקס מחברת IQOQO על האבולוציה של השרתים וספציפית על סרברלס, אחד התחומים החדשניים והמרתקים ביותר בטכנולוגיית הענן. בעושים טכנולוגיה, דוקטור יובל דרור מארח את ערן רביב, מנהל המיזם הממשלתי קמפוס, על לימודי אונליין. את קמפוס אתם אולי זוכרים בזכות סדרת פרסומות שעשינו למיזם הזה לפני מספר חודשים, אבל הפעם ערן מגיע לאולפן כדי לדבר על לימודי אונליין באופן כללי יותר, ומה היתרונות והחסרונות שלהם עבור התלמידים. ואחרון חביב, עושים תנ"ך. יותם שטיינמן מארח את שחר ענבר לשיחה על ארון הברית, הגביע הקדוש של העם היהודי. האם יש בסיס היסטורי לסיפור ארון הברית, והאם באמת היו לו כוחות מגיים ומסתוריים? ואולי השאלה הכי מסקרנת, לאן הוא נעלם? כל הפודקאסטים האלה ועוד רבים אחרים, מעושים פוליטיקה ועד עושים רכב, זמינים באתר הבית ובאפליקציות. בפרק הקודם שאלתי אתכם מה הטיול או המסע הכי מפרכים שעברתם, ומה החוויה החזקה ביותר שלכם מטיול שכזה. אז מסתבר שיש לנו לא מעט מאזינים אמיצים, בטח ובטח הרבה יותר אמיצים ממני. למשל, זק הופמן כתב, ציטוט, רציתי לטייל באזור מאוד נידח של בורמה, והדרך היחידה להגיע הייתה דרך סין. אז הייתי צריך להגיע לעמק מבודד בפעתי ההימלאיה בסין, שיש אליו גישה רק 3 חודשים כל שנה. ואז הליכה של 3 ימים עד לגבול, ואז לחצות את הגבול באופן לא חוקי, בין 2 מהמדינות הכי חשדניות בעולם, תוך כדי שאני משחד מיליציה מקומית בוויסקי סיני זול, כדי שיתנו לי לעבור ולהמשיך בג'ונגל שורץ עלוקות, עד שהגעתי למחוז חפצי. לקינוח קיבלתי מלאריה מסוג קטלני שכמעט הרגה אותי. אין ספק חוויית אקסטרים. והנה עוד חוויית אקסטרים, הפעם מסוג אחר, של רן גלושניידר. ציטוט, טרק בבוליביה שמסתיים בדרך המוות. לא חישבנו כמו שצריך את הזמנים, ויצא שהיינו צריכים לתפוס טרמפים חזרה ללפז. עצרה לנו מסעית בננות, ואז עלינו וישבנו למעלה על הבננות. בגלל הזווית הגבוהה יכולנו להביט מהשוליים ולראות בדיוק כמה הגלגלים קרובים לקצה. זה היה מפחיד בטירוף וקר מאוד, אבל יפהפה. לא ברור איך הגענו בסוף, אבל לא הפסקנו לרעוד איזה שעה אחר כך, ולא רק בגלל הקור. אחת החוויות המטלטלות, תרתי משמע. סוף ציטוט. ויש מאזינים שהפגינו אומץ לב גם בניגוד לרצונם. יובל מישורי כותב, ואני קיצרתי טיפה, ב-2007 טסתי לנפאל עם חבר. רצינו לעשות חלק מהטרק סובב הנפורנה. ירדנו לנהר כדי ללכת לאורכו עד שנגיע לכביש. הנהר הגואש כמעט עלה על גדותיו מכמויות הגשם. לקחנו טרמפ עם נהג מקומי של מה שנראה כמו טויוטה קורולה מודל 73. הוא לקח אותנו כמה קילומטרים ונתקלנו בקטע כביש שנסחף בזרם. הנהג יצא לראות ואחרי חצי שעה חזר, פתח את מכסה המנוע, לקח את שטיחון הגומי לרגליים ודחף אותו כאמצעי בידוד לפני הרדיאטור. נכנסנו לאוטו והוא עקף את כל טור המכוניות במהירות מבהילה כשהוא שועט לתוך הזרם. כמובן שהוא לא הסביר לנו מה הוא הולך לעשות ואנחנו ישבנו במושב האחורי מבוהלים. הוא נכנס עם האוטו בשיא המהירות לתוך הזרם ונתקע. המקומיים מיהרו לתוך המים ודחפו את האוטו עד שהשתחרר ויצא אל הצד השני. משם המשכנו לנסוע הלאה. לנו נותר רק לאסוף את הלסת מהרצפה ולמחוא לו כפיים. סוף ציטוט. וסיפור אחרון, מזעזע במיוחד, שאני חושב שכמעט כל המאזינים, במיוחד אנשי ההייטק, יוכלו להזדהות איתו, של אריה שפירה. ציטוט, הלכתי אחרי ארוחת צהריים שכללה חומוס, והרבה ממנו, מהחומוסייה ועד לעבודה, 5 דקות בשרב כבד. הכי קשה שהיה לי. תודה לאריה, יובל, רן, נועה, זק וכל יתר המאזינים היפים והאמיצים שלנו, שענו לשאלה בעמוד הפייסבוק. שאלת עושים היסטוריה, תחזור בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לבקר בחנות שבאתר ולרכוש מספריי. כמו כן, ספרו לחבריכם בעלי העסקים או אנשי גיוס, שיווק ומחירות על פרסום בפודקאסטים ועל הפרסומות המושקעות שאנחנו משתדלים להביא לכם אצלנו. חברו אותם אליי, ran@ranlevi.com. עושים היסטוריה הם איתמר סוויסה ודור קומט בעריכה ובהפקה, אביב שם טוב במחירות, שרה סילבטקי, מנהלת הקהילות, מנהלת את ספיקרס וסיפור משפחתי, אפרט בל בפיתוח העסקי, נני תימור הוא המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!